אנחנו מתחילים פרשת ויגש, תקציר הפרשה. המתח בין יוסף ואחיו מגיע לשיא חדש. הם כמובן חושבים שהם עומדים מול המלך בפועל של האימפריה המצרית, בטוחים שמנסים להעליל עליהם עלילה של גניבת הגביע היקר שלו. יהודה, להתחלת הפרשה, יהודה ניגש ליוסף, משחזר בפניו את כל הסיפור, את כל מה שקרה. הוא מתאר את הצער של יעקב אבינו כשלקחו איתם למצרים את בנימין בנו הקטן. הוא מזכיר את ההיעלמות של יוסף, את האבל הגדול של יעקב. הוא מתאר את השתלשלות המאורעות עד לגביע שנמצא בשק של בנימין. אף אחד לא יכול להוכיח שבנימין הוא לא הגנב. אין להם הרבה מה לעשות. יהודה מציע שהוא יהיה עבד ליוסף תמורת השחרור של בנימין, שיחזירו אותו הביתה. אנחנו מבינים שמאחורי הקלעים מי שמתכנן את כל הסיפור הזה זה יוסף, והכוונה שלו לא להתעלל באחים שלו ולא לצער אותם, אלא לאפשר להם לתקן את מה שהם עשו במחירה שלו. ולכן הוא נותן לבנימין גם אשמה וגם יחס מועדף, כדי לבדוק האם הם יהיו מוכנים ומסוגלים למסור את הנפש להציל את בנימין, ובכך לחפר על האכזריות שהם גילו כלפי יוסף. בסופו של דבר הצער מכריע את יוסף, הוא מתגלה בפני האחים שלו, מפייס אותם, וגם מתגלה בפניהם כצדיק עצום ומורם מעם שלא שומר להם טינה, ומאמין לחלוטין שכל מה שקרה זה היה מהלך שמימי. יוסף שולח את האחים להביא למצרים את יעקב, את כל המשפחה של יעקב. הם אכן מגיעים למצרים בכבוד גדול ונאחזים בארץ גושן הפוריה. פחות או יותר תם סיפורו של יוסף, ואנחנו מתקרבים לאופק של גלות מצרים, שם כל הירידה של עם ישראל למצרים ומה שקרה להם בהמשך. זה תקציר הפרשה. הזוהר הקדוש מצביע על רגע מאוד מיוחד בפרשה שלנו, הפגישה של יהודה ויוסף. זאת לא רק פגישה סתמית שמקדמת את העלילה, זה פגישה בין שני אחים קדושים שהחיבור ביניהם מביא את הגאולה. מיהודה יוצא משיח בן דוד, מיוסף יוצא משיח בן יוסף. הפגישה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית לעם ישראל. זה לא סתם פגישה, זה סוג של איחוד, סוג של חיבור. רבי נתן כותב חידוש גדול, שעצם הפגישה הזאת וההתאחדות בין יהודה ליוסף היא כל כך עוצמתית שהיא מסלקת ומבטלת את כל הדינים והמזיקים. האיחוד בין שני הכוחות הללו זה שיא הקדושה, זה מבטל את כל הצרות שסובבות את הבנים של יעקב, את כל עם ישראל בעצם. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, יהודה בחינת משיח בן דוד שיצא ממנו, יוסף בחינת משיח בן יוסף, כמו שכתוב בזוהר ובמדרשים על פסוק זה, ויגש אליו יהודה דתקרובת דמלכה במלכה, כמו שכתוב, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. המלכים, שני מלכים של עם ישראל, יהודה ויוסף, נועדו, נפגשו, עברו יחדיו. אומר רבי נתן שעברו ונתבטלו כל המחבלים והמזיקי אלמה שכלולים בקליפות עשיו וישמעאל, שמהם עיקר הגלות הזה. הכוח של יהודה ויוסף, הכוח של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, מבטל את שתי הקליפות המרכזיות, שני כוחות הטומאה ששולטים בעולם, והם בעצם הגלות שאנחנו נמצאים בה, ישמעאל ועשיו. אנחנו יודעים שגם יהודה וגם יוסף לא רק אנשים קדושים באופן כללי, כל אחד מהם מגלם איזשהו כוח. גם משיח בן דוד, גם משיח בן יוסף, הם מובילים את הגאולה, הם מובילים את עם ישראל מתוך המהלך המיוחד של כל אחד מהם. וכל אחד מהם מגלם כוח שנמצא גם אצלנו. תורה ותפילה. תורה ותפילה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ועיקר התיקון הנמשך על ידם, ועל ידי שהם מתייגעים תמיד ברצונות חזקים לעשות מהנשמע נעשה מתפילה תורה, עד שממשיכים חסדים חדשים ונפלאים, עד שמתבטלים כל מיני דינים וחרון אף מישראל. בעיקר התיקון כשנכלל יהודה עם יוסף יחד, שהם כלליות שני המשיחים, שעל ידי זה עיקר התיקון, שיוכללו שני העצים יחד, יהודה ויוסף, כמו שכתוב, היו לאחדים בידיך. החיבור של יהודה ויוסף זה חיבור של תורה ותפילה. כשתורה ותפילה מתחברים, כששכל ולב מתחברים, אז זה מביא את הגאולה. רבי נתן מפנה אותנו לפרשה, להפטרה של הפרשה מספר יחזקאל, שמדברת על אותו איחוד. נקרא כמה פסוקים. יחזקאל כותב כך: והי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. הוא לקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד על אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, קח עץ אחד, תכתוב עליו יהודה, ותכתוב על השני יוסף, תחבר את שני העצים שיהפכו להיות עץ אחד. ואז הדבר הזה מסמל, הפעולה הזאת שהנביא יחזקאל עושה, מסמלת איחוד כוחות בעם ישראל. לדבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, קיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלוך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד, ולא יתמעו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פישיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, וטיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוקים, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו, וחוקותי ישמורו ועשו אותם, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, שישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם, ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אז מה שהנביא מתאר זה איחוד בין יהודה ויוסף שגורם גאולה, שגורם שיבוא מלך, שיהיה משיח, שעם ישראל יחזור לאדמתו וכולם יתקבצו, ויהיה שלום ויהיה שפע ויהיה שלווה. זה מה שהוא מתאר שיקרה באותו איחוד של שני המשיחים לעתיד לבוא. אנחנו, כפי שאנחנו לומדים מרבי נחמן, מחפשים לראות איפה כל הסיפור הזה נוגע אלינו, איפה זה פוגש אותנו, האיחוד הזה. יש כאן איזשהו איחוד שמביא גאולה, שמביא ברכה. איזה חיבור אנחנו צריכים לעשות, אנחנו יכולים לעשות, שיחבר את היהודה ויוסף שיש בעולם, את המשיחים האלה שהם צריכים להתגלות ביחד. אז רבנו כותב שהאיחוד זה איחוד של כוחות תורה ותפילה שיביאו את הגאולה, והכוחות האלה של תורה ותפילה של יהודה ויוסף הם מגולמים באיש ואישה. איש ואישה מגלמים באופן הכי מקורי בתוך הבית היהודי את אותם כוחות שצריכים להתאחד. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן תורה זין, כי זה איש ואישה הם מבחינת התחברות אמת ואמונה, ובזה תלוי הגאולה. העבודה שלנו, זה מגיע אלינו, זה פוגש אותנו, זה דבר ממשי, זה דבר שקשור אלינו בפשטות, חיבור של איש ואישה, שהם אמת ואמונה, שמתחברים יחד מגיעה הגאולה. זה החלק שלנו בחיבור של המשיחים הגדולים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כי איש ואישה שורשם למעלה למעלה במקום גבוה מאוד, שכל הייחודים העליונים תלויים בהם. וכמובן בכל ספר הזוהר הקדוש וכתבי האריזל, והם בחינת תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שהם בחינת תורה ותפילה, בחינת הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. אז כל הזוהר וכל הקבלה מדברים במושג של ייחודים, ייחוד, ייחוד ואיחוד של כוחות שפועלים בעולם. בעצם כל התקשרות שלנו עם בן אדם, עם מצב, זה הכל סוג של איחוד. והאיחוד הגדול שאנחנו מחכים לו ומקווים לו זה האיחוד של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ואומר רבי נתן, כל הדבר הזה מתגלם בתוך כל בית יהודי באיחוד של איש ואישה. אז אנחנו רוצים לעשות התבוננות על העניין הזה ולראות מה זה אומר לנו. אז קודם כל צריך לדעת מה זה בכלל אומר איחוד בין איש לאישה. צריך לדעת שאיחוד זה משימה. זה לא נהיה אוטומטי כשעומדים מתחת לחופה. גם מי שלא נשוי ומקווה, עזרת השם, למצוא את הזיווג שלו ולהקים בית, אז זה לא אומר שבזה הכל נגמר, שהנה יש פה איחוד. נכון, יש פה איחוד והנשמות מתחברות וזה הופך להיות דבר אחד, אבל כדי להפוך את האיחוד למשהו בתוך העולם הזה, צריך לעשות איזושהי דרך. מתחת לחופה מתאחדים בשורש. כדי להוריד את זה למטה למטה, לעולם הזה ממש, שזה יהיה איחוד בכל המצבים, צריך לעשות איזושהי דרך. הזוהר הקדוש אומר, זוהר חדש, פרשת חוקת, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא שלום, בלא עזרה, בלא כפרה, בלא תורה, בלא חוכמה, בלא חיים, בלא רצון, בלא עושר, בלא כבוד. במילים אחרות, בלא כלום. אז צריך להבין מה הכוונה של הזוהר. הזוהר אומר שמי ששרוי בלא אישה בעצם אין לו כלום. אבל הרי ראינו אנשים שנשואים שאין להם את הדברים האלה שכתובים כאן. אין להם טובה, אין להם תורה, אין להם ברכה, אין להם פרנסה, אין להם כבוד, אין להם חשק לחיות, אין להם רצון, אין להם חיים. אז מה מדברים כאן? זאת אומרת, ברור שהכוונה היא לא שבן אדם מתחתן, אז זה כבר מביא את כל הדבר הזה. סך הכל מדובר כאן על מפתח של כל הסוגים של השפע שבן אדם יכול לאחל לעצמו. שהזוהר אומר, זה תלוי בחיבור בין איש לאישה. אז מה זה נקרא השרוי בין איש לאישה? מה זה נקרא שרוי בלא אישה? זה שאין קשר בין האיש לאישה. אז יכול להיות שהוא נשוי, אבל הוא בעצם בלא אישה, כי אין קשר ביניהם. וכשיש קשר ביניהם, אז ממילא כל השפע הזה מגיע. הזוהר הקדוש מפרש את דברי אדם הראשון לחווה אשתו כדברי שבח, שמתארים את הרגשת הבעל לאשתו. ככה הוא אומר. הזוהר כותב כך, בואו ראה מה כתוב כאן. ויאמר האדם, האדם הראשון אחרי שפוגש את חווה, ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. אז אומר הזוהר, מה שהאדם הראשון אומר לחווה זה בעצם הסבר על מה זה זוגיות. ראה כמה נהימים הם, כמה דברי האהבה הם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, כדי להראות לה שהם אחד ואין פירוד ביניהם בכל. ככה אומר הזוהר הקדוש. שהאדם הראשון אמר לחווה, עצם מעצמי ובשר מבשרי, אמר לה, אנחנו אחד, אין בינינו פירוד בשום תחום. אנחנו דבר אחד. מה זה אומר שהם דבר אחד? זה אומר שהם למדו להכיר אחד את השני. הם למדו להכיר ולהרגיש אחד את השני. אין מושג, כמו שנכנס היום, מושג כזה של היא בעולם שלה, הוא בעולם שלו, ונפגשים, כל אחד עם העניינים שלו. לא צריך מדי לטפס אחד על השני. אז זה לא נכון, כי באמת הם אחד, והאחדות הזאת צריכה להתבטא לא רק מבחינה רוחנית באיזה שורש רוחני, אלא בהכרה והרגשה שאחד מכיר ומרגיש את השני, שהעולם של כל אחד מוכר לשני, והוא גם יכול להרגיש אותו. וזה האחדות שהוא מדבר עליה כאן. וככל שמשיגים את האחדות הזאת של היכרות והרגשה אחד עם העולם של השני, אז בבית הזה יש טובה ושמחה וברכה ושלום ועזרה וכפרה ותורה וחוכמה וחיים ורצון ואושר וכבוד. זה פשוט רשימה מוחלטת של כל דבר שבן אדם יכול לאחל לעצמו. אחד הדברים שבלטו לי ברשימה הזאת זה רצון. תראו איזה דבר, מה? רצון לכאורה זה דבר הכי חופשי. כל אחד יכול לרצות מה שבא לו. אז זוהר אומר לו, אם אין אחדות ואם אין קשר בזוגיות, אז אין רצון. במילים אחרות, אין חשק לכלום. אין חשק לכלום. אולי אתה קם בבוקר ועושה מה שאתה צריך לעשות, כי אין לך ברירה ואין לך רצון. אתה מאבד את הרצון. אז אפילו המנוע של הרצון שלך, החיות של הרצון שלך, היא תלויה בדבר הזה. כדי להגיע למקום הזה של האחדות, של הקשר, הדבר הכי חשוב בקשר זה תקשורת. מה זה אומר תקשורת? תקשורת, הרבה מאוד פעמים, המציאות מכריחה שהתקשורת תהיה סביב דברים טכניים. צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. אבל כשאנחנו מדברים על תקשורת, המטרה של התקשורת הזאת היא להכיר ולהרגיש אחד את העולם של השני. זה לא קורה בשיחות טכניות של צריך לשלם את החשבון הזה וצריך להוריד את הפח וצריך לקחת את הילדים. זה לא קורה בשיחות האלה. זאת אומרת שצריך להקדיש זמן, זמן מהותי כל יום, שבזמן הזה המטרה של השיחה היא היכרות. היכרות שהמטרה שלה להכיר ולהרגיש אחד את העולם של השני. זה עושה את הדבק. וכששני הצדדים רואים בעניין הזה משימה ואתגר, אז בעצם הם מתחילים לתת לדבר הזה תשומת לב, ואז ודאי שזה פותח, שער השמיים מביא את כל הברכה. אז כדי להבין איך עושים את החיבור הזה, אז באמת צריך להבין שאיש ואישה הם שונים במהותם בתחומים רבים. כמו שיהודה ויוסף, כמו שתורה ותפילה, כמו שאמת ואמונה, זה שני דברים שהם שונים. והם לא רק שונים בגלל שזה איש וזו אישה, אלא אפילו אם הם היו אותו דבר, אז כל אחד מהם עבר בחיים שלו סיפור אחר לגמרי. כל אחד גדל במשפחה אחרת, עבר דברים אחרים. אפילו אם הם יש להם אותם דעות והם חושבים ומאמינים באותם דברים, עדיין זה מאוד מאוד כללי, והשוני ביניהם גורם שכל אחד יש לו פרשנות אחרת לחלוטין לכל דבר. זאת אומרת, יכול להיות, או זה לא רק יכול להיות, זה יותר מקרוב לוודאי, שאפילו כשהם מדברים על משהו שנראה ששניהם מאמינים בו ושניהם חושבים אותו דבר, יכול מאוד להיות שבעצם הם מדברים על משהו אחר. וצריך לברר את זה, צריך לברר את הנקודה הזאת. זאת אומרת שכל מושג, כל מושג וכל רעיון, כל אמירה, כל אמת, כל אמונה, כל הצהרה, כל דבר שנאמר הוא חייב פרשנות. פרשנות זה הבנה שמי שעומד מולי מבין את הדברים בצורה שונה ממני, ואני רוצה להבין אותו, ולא רק להבין אותו בשכל, אני רוצה גם להרגיש אותו. אני רוצה להרגיש את הפרשנות שלו ואת המציאות שלו לגבי כל דבר. ניתן כמה דוגמאות. כמובן אם אין, ככל שחסרה תקשורת ופרשנות והבנה עמוקה אחד של השני, אז ממילא זה הבסיס לכל מריבה ומחלוקת וחיכוך, שהרבה מאוד פעמים, כמו שרבי נחמן אומר, הם מבוססים על חוסר הבנה. שבעצם רבי נחמן אומר, יכול מאוד להיות ששני אנשים חושבים בדיוק אותו דבר, מאמינים בדיוק באותו דבר, ונמצאים במחלוקת וריב חריף מאוד, מסיבה אחת, הם לא מבינים אחד את השני. אז נראה להם שכל אחד הוא בכלל לכיוון אחר, הם רוצים את אותו דבר, הם רק לא הבהירו אחד לשני איפה הם עומדים. ניתן דוגמה. כשיש איזה רוגז, איזה כעס בבית, אז בעל יכול לומר לאשתו משפט כמו, אל תהי תוקפנית, אל תהי תוקפנית, מה את כזאת תוקפנית? ולא מבין למה היא לא מדברת איתו יומיים, מה כבר אמרתי? אז עכשיו צריך לקחת את המושג הזה תוקפנות ולהבין, למה אתה מתכוון כשאתה אומר תוקפנות? למה אשתך מתכוונת כשהיא מגיבה ככה למילה תוקפנות? יכול להיות אפשרות שאצלו בבית, הוא גדל בבית, שמה נקרא תוקפנות? שמרמים קצת את הכל. זה נקרא תוקפנות. בית רגוע, שקט, הכל ממנוחות, הכל בנחת, ואם אבא או אמא מתחילים להרים את הכל, אז זה נקרא תוקפנות. אז כשהוא אומר תוקפנות, הוא מתכוון לזה. אצלה, למשל, היא גדלה בבית שצעקות וכללות ומכות זה מצב רגיל, לא עלינו. וכשזה מגיע למצב של מכות רצח שצריך להזמין משטרה, זה נקרא תוקפנות, אוקיי? והנה הם התחתנו, אף אחד לא יודע שזה הפירושים. אבל, ועכשיו הוא אומר לה, כן, על הרקע הזה, אל תהי תוקפנית. מבחינתה היא שומעת, אל תהי רוצחת. ואז ברור שעכשיו עושה לו פרצוף ולא מדברת איתו שבוע, כי מה, איך אתה מדבר אליי? איך אתה מדבר אליי? והיא נעלבת עד אם כן נשמתה. כדאי שכל אחד יבין, למה אתה מתכוון תוקפנות? אני מתכוון, למה קצת מרימה את הכל? זה תוקפנות צריכה לעזוב, זה לא... הבנתי למה אתה מתכוון. זה בכלל משהו אחר. אני שמעת את המילה תוקפנות, אני מפרשת את זה ככה. אצלי בבית זה היה המשמעות של המילה הזאת. וצריך לדעת שכל מילה יש לה פרשנות מוחלטת שהופכת אצל כל אחד בראש את המילה הזאת למשהו אישי. זה לא אובייקטיבי. תוקפנות, תפתח מילון ונראה מה זה אומר. אין אובייקטיביות. כל אחד יש לו פרשנות משלו, וזה אומר משהו אחר לגמרי, וצריך לברר מה זה אומר. אישה יכולה לומר לבעלה, עוד דוגמה, בכלל לא אכפת לך ממני, אתה לא נותן לי שום תשומת לב, לא אכפת לך ממני בכלל. הוא מאוד נעלב, למה? כי למשל, אצלו בבית ההורים בכלל לא דיברו, ולא תקשרו רק על דברים טכניים. אז זה שהוא מוכן לשבת עם אשתו, ולדבר איתה על משהו קצת יותר אישי, מבחינתו זה שיא הפתיחות. עכשיו, אצלה בבית, מה שהיא ראתה, שכל היום יושבים ועושים שיחות נפש, ופותחים את הלב, וכל אחד אומר מה הוא חושב ומה הוא מרגיש, אז ביחס לזה, מה שהוא מציע זה שיא הסגירות. אז היא אומרת לו, בכלל לא אכפת לך ממני, אתה לא נותן לי תשומת לב, על מה את מדברת? אני נותן לך המון תשומת לב, ביחס למה? למה שאני רגיל לקרוא תשומת לב, אני עשיתי דרך. אם הם יבינו, אנחנו לא מדברים על לפתור את זה, אי אפשר ללחוץ על כפתור ולפתור את זה, אבל ברגע שכל אחד מבין שבעצם השני נמצא במקום אחר, יש הבנה. מתחילים להבין, מתחילים להכיר אחד את העולם של השני. צריך לדעת שהדברים האלה הם לא אוטומטיים. זה לא שבחופה כל אחד מקבל מיליון הגדרות, והנה, ברור, בוא נפתח רגע, היא אומרת ככה, היא מתכוונת לזה. זה לא אוטומטית וצריך ללמוד את זה, זה שפה. צריך ללמוד את זה. אם מישהו דובר עברית מתחתן עם יהודיה יוצאת, לא יודע מה, איזה מקום של אינדיאנים, אז היא מדברת אינדיאנית, אז הוא צריך ללמוד אינדיאנית והיא צריכה ללמוד עברית. זה שפה שלמה, שפה שלמה שצריך ללמוד. אז לכן הדבר שצריך להתרגל אליו זה לשאול, למה אתה מתכוון? למה את מתכוונת כשאת אומרת, אני לא יודע למה את מתכוונת? זה לא ברור מאליו שהשתמשת באיזה מילה, אלא אם כן זה מילה טכנית, תביא את הרכב, לא יודע. צריך להבין, למה את מתכוונת? למה אתה מתכוון? ככה מתחילים להכיר אחד את השני, את השפה שלו, את הציפיות שלו, את האמונות שלו. יש מישהו שבא מבית מסוים שיש דברים שלא יעשו. אם עושים דבר כזה, זה מראה שבן אדם הוא בכלל לא בכיוון. ומבחינתו, הצד השני, זה לגיטימי לגמרי. כמו שאנחנו רואים שאפילו אם נפגיש מישהו עם מנטליות ישראלית, עם מישהו עם מנטליות אירופאית, זה מאוד קשה. כי מה שהישראלי אומר זה נראה לו כנות, ומה שהאירופאי שומע זה חוצפה והפקרות, ואיך אתה מדבר ככה בכלל, איך אתה מעיז לדבר ככה, רק דיברתי בכנות. ומה שהישראלי שומע מהאירופאי זה סוג של סגירות, כי הוא מדבר ברור, מה אתה, מבחינת האירופאי הוא מדבר בדרך ארץ, הוא מדבר ברמזים, צריך להבין למה הוא מתכוון, לא מדברים ככה. ואנחנו לא מנסים לשנות את זה. תקשורת זה לא בוא נשנה את זה. הטבע של האדם שנדמה לו, וזה דמיון, זה נדמה לו שהוא צודק, אבל הוא לא צודק, הוא רק רגיל לתפוס את הדברים בצורה מסוימת. זה אין פה עניין של צדק. כשאחד מבני הזוג רוצה להכין חביתה למשל, והוא מדליק את האש, ומדליק את שם את המחבת, ואחר כך שם את הגפרוך הקבוי כמובן, חזרה בתוך הקופסה. והבן זוג שלו לוקח את הגפרור הקבוי וזרוק אותו לפח. מי צודק? מה אתם אומרים? מי צודק? אז כל אחד יכול להסביר שהוא צודק. אחד אומר, מה זה משנה? מה זה משנה? בוא נחזיר לקופסה. מה עכשיו אתה מתקטנן איתי? והשני, תשמע, זה גפרור קבוי. צריך לזרוק אותו לפח. זה מפריע פה בקופסה. ואפשר על זה לעשות מלחמה שלמה. אתה לא מבין אותי. למה אתה עושה את זה? אין פה צודק. יש פה הרגלים, יש פה תפיסות, וצריך לקחת בחשבון שכל אחד יש לו את הצד שהוא רואה את הדברים, ואני לא אמור לפתור את זה, ואני גם לא אמור להכניע את הצד השני ולגרום לו להתנהג ולחשוב כמוני. זה לא נקרא אחדות, זה נקרא הכנעה ורמיסה של השני. זה לא זוגיות, זה הכנעה ומחיקה של השני, וגם אם הוא יהיה ילד טוב ויעשה מה שאומרים לו, זה לא חיבור, זה פירוד מושלם, שאחד מבוטל ונכנע לשני בלי להבין מה בכלל קורה פה. מדברים על תקשורת, שהמשימה שלה זה עוד פעם להכיר ולהבין. כשלא עושים את זה, אז היצר הרע חוגג, וכל אחד מתפתחים אצלו דמיונות קשים, מה שאני מרגיש, מה שאני חושב. אז לפני הכל צריך לקחת אוויר ולדעת שזה זה זה משימה. באמת, כמו שאמרנו קודם, הזוהר אומר הדבר הכי גדול שיכול להביא שפע לבית וגאולה לעולם זה החיבור והאחדות בין איש לאישה. הדבר הזה מתבצע על ידי תרגילי תקשורת יומיומיים שבהם לומדים להכיר, ואני שוב מציין, להכיר ולהרגיש אחד את השני. ויש כמה דברים בתקשורת שצריך לדעת שהם מחוץ לתקשורת, שהם מקלקלים תקשורת, שהם מטרפדים תקשורת, ואנחנו מרבים להשתמש בדברים האלה. הדברים האלה סוגרים את הפה של השני, והם לא מאפשרים את הקרבה ואת הקשר שאנחנו מדברים עליהם. והדברים האלה הם דעות, הם פתרונות ואשמים. שלושה דברים שלא מדברים עליהם. בוא נראה על מה אפשר, על מה נשאר לדבר. דעות זה אני חושב ש, בתורה כתוב ש, קראתי באיזה ספר ש. את מי זה מעניין עכשיו? זה לא הנושא עכשיו. האישה אומרת לבעלה, מכונת כביסה התקלקלה, קראתי באיזה ספר ש, שמעתי ממישהו ש, מכונות כביסה מסוג זה בדרך כלל קורה להם ככה. אני רוצה שאתה תבין מה שקרה לי. קרה לי משהו לא נעים. אתה מוכן להרגיש אותי ולהבין על מה אני מדברת איתך? אני לא שואלת אותך מה דעתך עכשיו על מכונות כביסה. אני רוצה שתרגיש אותי. אותו דבר. גם מהצד השני, שבעל, לא יודע, חוזר מהעבודה, מספר לאשתו איזה משהו שקרה לו. מה הוא רוצה? הוא רוצה שהיא תבין מה הוא עבר, ותרגיש מה הוא עבר, והיא תהיה שותפה איתו בדבר הזה, ותקל מעליו לשאת את הדבר הזה, שהוא לא יהיה בודד עם מה שהוא עבר. זה מה שהוא רוצה. אז אם תתחיל להגיד לו דעות, באמת קראתי באיזה ספר של פסיכולוגיה, שאומרים לבוס ככה, אז הוא עונה ככה. אז כדאי באמת לעשות ככה. זכה למצוות. תודה רבה. תודה רבה. אז זה דעות. אפילו לא דעות תורניות. בוא אני אסביר לך מה שכתוב. זה לא הנושא כרגע הסברים. זה גם לא משנה אם זה נכון או לא נכון מה שקרה. האישה אומרת לבעלה, התעצבנתי על הילד. לא מתעצבנים. כתוב שזה לא טוב להתעצבן. באמת? מה אתה אומר? כי אנחנו לא דנים עכשיו במה כתוב בספרים. ואם האישה מספרת לבעלה שהתעצבנה על הילד, או שמשהו עצבן אותה, היא לא מבקשת חוות דעת ניתוח האירוע והסברים תורניים או הסברים כאלה או אחרים. היא רוצה השתתפות. אז דעות מטרפדות תקשורת. זה לא אומר שאין מקום לדעות, אבל אנחנו מדברים על תקשורת שהמטרה שלה זה לעשות איחוד, לעשות קירוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דבר שני שמטרפד תקשורת זה פתרונות. טוב, אני אגיד לך מה לעשות. אנחנו נתקשר לטכנאי, ואני מכיר טכנאי טוב. רגע, לפני שנתקשר לטכנאי, אתה יכול לשמוע מה קרה לי? או שאומרת לו, אני מציעה שאתה לא תבקש העלאה מהבוס, אתה רואה איך שזה, איך הוא מגיב. או שכדאי לך להתייעץ עם אבא שלי, הוא מבין בעניינים האלה. זה עוד לא הזמן לפתרונות. ילד, למה הילד תצבן אותך? בגלל זה, אני מציע שמעכשיו, רגע, לפני זה, אנחנו מדברים על תקשורת. תקשורת זה לא פתרונות. פתרונות זה ההפך מתקשורת. פתרונות זה אנחנו עסוקים עכשיו בדבר טכני. כשאתה הולך למוסך אתה מחפש פתרונות. כשאתה מדבר עם הבן זוג שלך אתה מחפש קשר. פתרונות זה לא הנושא. עוד דבר שזה מאוד מצוי גם כן, אשמים. אנחנו, ברוך השם, רוויי רגשות אשמה בכל הקשר, וכל מי שבא להגיד לנו משהו, אפילו שהוא לא בא להגיד לנו משהו שלילי, אנחנו קודם כל בהתגוננות שמה הוא יגיד לנו ביקורת. ואם זה בן זוג, אז ההתגוננות היא עוד יותר גדולה, כי אני חשוף ואני פגיע ויש לי קשר ואכפת לי ואני אקח את זה קשה וזה יפגע בי, אז אני עוד יותר בהתגוננות שמה יאמרו לי ביקורת. ואם אני שומע איזשהו צליל של ביקורת, שאני בעצם אשם במצב, תמיד אני אשם בכל דבר, אז הנה עכשיו זה קרה לי גם הפעם, שמסתבר שאני אשם במה שקרה, ובאופן אוטומטי, כשהאישה מספרת לבעלה על מכונת כביסה, הוא מיד מרגיש אשם, כי הוא לא טיפל בזה קודם, כי הוא לא חשב על זה, אז הוא מתחיל להתגונן. ואז הוא אומר, נכון, אני אשם, זה גם לא הסוגיה אם אתה אשם, או שהוא מנסה להעיף את האשמה ממנו, ואז הוא אומר, בעצם את אשמה, או בעצם החברה שיצרה את המכונה היא אשמה, או הטכנאי שתיקן את זה פעם שעברה הוא אשם. ברגע שהם מתעסקים במי אשם, זה שוב פעם לוקח את תשומת לב מהקשר, למקום שסך הכל מחפש התגוננות מפני רגשות אשמה, גם זה מפריע לקשר. אז באמת צריך לדעת שצריך כוח לתקשר, כי אם אני לא יכול להביע דעה, וזה לא צריך להיות פתרונות, וגם הנושא זה לא אשמים. אז מה נשאר? נשאר לתקשר. לתקשר, וזה אימונים, פשוט מאוד אימונים. אז מה כן צריך לעשות? על מה אנחנו כן מדברים? אנחנו מדברים על היכולת להקשיב ולנסות להבין, בפרט להרגיש מה עובר על השני. בלי לקחת את זה אישית, בלי לשפוט, בלי לפתור. יש מקום לדעות, יכול להיות שאחרי שמסיימים שיחה, אז מנסים לחשוב גם על פתרון או מה הבעיה, אבל זה לא יכול להיות השיחה. השיחה שהמטרה שלה היא קשר, צריכה להיות ללא הדברים האלה. וכשאדם עושה את הדבר הזה, הוא יכול בהחלט להתכוון שהוא הולך לעשות חסד. חסד עם מי שקרוב אליו, וחסד שאומר שנותן לשני הרגשה שהיא כל כך חשובה לכל אחד. יש מישהו בעולם שרוצה להבין אותי, שאכפת לו ממני, ואם הוא לא תמיד מצליח. והשיחה הזאת, שיחה כזאת, זה קודש קודשים, וזה נותן כוח לבן אדם לחיות. אם אין לו את הדבר הזה, אין לו כוח לחיות, אין לו רצון לחיות, ואז הבעל מחפש עניין בשעות נוספות של עבודה, בכל מיני מועדוני חברים, בכל מיני דברים, אפילו בלימוד תורה מוגבר, והאישה מחפשת יותר לשתות קפה עם חברות, ויותר ללכת לחוגים, ויותר לעשות דברים שלא קשורים לזוגיות. לא שזה רע, אבל זה לא יכול להיות המילוי של הבן אדם. כי אם אין את הדבר הזה, אז מתחיל להתפשט שיגעון בבית. הגמרא מספרת על הבת של נשיא ישראל, הרב נחמן. הבת של הרב נחמן קראו לה ילטה, והיא לא הבת של... הבת של נשיא ישראל, בעלה היה הרב נחמן. הרב נחמן יום אחד ישב בסעודה, וכשהוא סיים את הסעודה, בדרך כלל בסיום הסעודה, כשהם היו מברכים, היו מחזיקים כוס יין ושולחים את זה, כוס אחרי שמברכים אותה, יש בברכה, שולחים את זה לאישה. אז בא אליו איזה חבר ודנו בנושא, הוא החליט שמאיזושהי סיבה הלכתית לא לשלוח את הכוס ברכה לאשתו. ומה עשתה אשתו? ילטה. היא עלתה לגג, שם היה מאופסן חביות יין, וריסקה 400 חביות יין מרוב עצבים. והמשך הסיפור הוא לא היה שהוא אמר לה, אני מכיר פסיכיאטר טוב, אני מציע לך לטפל בעצמך, אני רואה שאת ממש לא נורמלית. המשך הסיפור היה שהוא ניסה להבין אותה ולפייס אותה, כי הוא הבין שאם חסר לה קשר איתו, אז באמת היא משתגעת. היא באמת משתגעת. והוא לא שלח אותה לחוגים ולא לקורסים לתפירה ולא לפתרונות חיצוניים של תעשי משהו עם עצמך בחיים, אלא הוא הבין בפשטות שחסר לה, מה שחסר לה זה הוא חסר לה. ואותו דבר זה מהצד השני, גם לבעל מה שחסר, כמו שראינו, השרוי בלא אישה, אז אין לו בעצם שום דבר, ואם יש לו את הקשר הזה עם אשתו, אז יש לו את הכל. הרבה פעמים אנחנו ממשיכים לדבר על האופן של התנהלות השיחה הזאת, של הקשר הקדוש הזה, האיחוד הזה. הרבה פעמים הלב מרגיש משהו, קושי, סגירות, פחד, בלבול. לא תמיד בן אדם יודע להסביר מה עובר עליו, מה הוא מרגיש. זה לא תמיד. וזה בסדר גמור. אף אחד לא אמור לבוא עם איזה משנה סתורה ולבוא עם הסבר חד וקולע. אני מרגיש ככה, עובר עליי ככה. לפעמים אתה שואל, אני שואל את השאלה, איך אתה מרגיש? והתשובה היא, לא יודע. אז אני לא חייב לבוא עם איזה תשובה. תוך כדי השיחה עולים דברים, השיחה מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליה היא גם מאפשרת הבנה שהאדם מבין את עצמו יותר טוב כשמקשיבים לו, כששואלים אותו בכנות, אפילו שבהתחלה הוא לא ידע להסביר, תוך כדי שיחה הוא מתחיל להבין מה בעצם קורה לו. וצריך לדעת שהלחץ והרצון להבין או לפתור הוא גם כן מטרפד את העניין הזה. צריך, אנחנו מדברים על בנייה, בונים בית, לא בונים את זה ביום אחד, ובית שבונים ביום אחד הוא לא שווה הרבה, אי אפשר לגור בו. בונים, חופרים יסודות, מתחילים לשים לבנים. לפעמים כדי להבין משהו שקרה בין בני הזוג או שקרה לאחד מהם, כדי להבין את זה ולהרגיש מה בעצם קרה, יכול לקחת חודשים שמדברים בהם כל יום, ובסופו של דבר מבינים מה בעצם קרה. ואפילו שהנושא עולה שוב, אי אפשר לבוא ולהגיד, כבר דיברנו על זה. אז מה אם דיברנו על זה? אם יש צורך לדבר על משהו, אז סימן שמשהו לא פתור, משהו לא סגור, וצריך לדבר על זה. והרבה פעמים, מה שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו אומרים בעצמו מכניס ללחץ, כי זה מכניס לציפיות. זה מה שיעשה את הטוב בבית, זה מה שיעשה את השמחה, אז אם כך, אז בוא נעשה את זה. ועכשיו זה לא קורה, כי אחד עייף, השני עייף, הוא כן נמצא למצוא פתרון, הוא לא ממש מקשיב מכל הלב, או שרק היה נדמה למישהו שהשני לא מקשיב מכל הלב. אז זה מלחיץ, זה בעצמו יוצר ציפיות, זה בעצמו יוצר אכזבה. אז צריך לדעת שאנחנו לא מדברים על זה שחייב להיות כל פעם איזה שיחת עומק מדהימה שבה מבינים את העולם ואת החיים ובסוף נהיה. זה בנייה. והדבר המרכזי בבנייה הזאת זה שלוקחים אוויר וזה לוקח זמן. הרבה פעמים כל אחד עובר עליו מה שעובר, אז גם הרגשות הטובים והחמים שיש לו לבן זוג שלו לא מתגלים ועולים בשיחה, כי הוא מלא וטעון בכל מיני סוגים של הרגשות קשות. זה לא חייב לעלות בכל שיחה, הרגשות שיש אחד לשני, זה נמצא שם, עצם הבנייה יוצרת את זה, לא צריך לדבר על זה הרבה כדי שזה יהיה. כמו שבן אדם שמתחתן, אז בהתחלה זה באופן טבעי, אז הבעל הרבה פעמים אומר אשתי, אז הוא מתרגש מהרעיון, שאיך הוא אמר את המילה אשתי, זה דבר חדש, אישה אומרת בעלי, אז חדש. אבל אחר כך כבר כאילו לא שמים לב למילה הזאת, זה לא אומר שהקשר נהיה שטחי, זה אומר שהוא העמיק למקום שלא חייבים כל הזמן להחצין אותו במילים ובהצהרות. והקשר הזה הוא לא מילים והצהרות, הוא פשוט גישה שהמטרה שלה להבין ולהרגיש אחד את השני ככל שניתן ולאט לאט. גם אם מישהו פותח נושא, בן אדם זה דבר מאוד רגיש, ואם מישהו פותח נושא צריך להיות גם קשוב לזה שיכול להיות שהצד השני הוא לא פנוי, הוא לא פנוי רגשית והוא לא מסוגל כרגע לשמוע על הנושא הזה. צריך לדבר על זה. אתה יכול לשמוע את זה עכשיו? זה מאיים עליך, איך אתה מרגיש עם מה שאני אומרת, איך את עם מה שאני אומר. זה לא אם מישהו העלה נושא אז חייבים עכשיו להיות ילדים טובים ולהקשיב. גם זה חלק מהתקשורת, להגיד מתי אני יכול לדבר על זה, מתי אני לא יכול לדבר על זה, אם אפשר לנסות להבין מה הבעיה ומה הקושי שלי ומה סוגר אותי, אז אפשר לדבר על זה, אבל אם לא, אז אפשר לדבר על זה גם בזמן אחר. וכמובן, במקביל, כל אחד צריך לנסות ולהתרגל, לזהות את הרגשות שלו ולבטא אותם. השיחה הזאת מאיימת עליי. אני מרגיש שאני נסגר. משמח אותי מאוד שאת מקשיבה לי בלי שיפוט. הייתי רוצה לדבר איתך יותר בסגנון הזה. זה קשה לי. לבטא את הרגשות. הכל מתוך הנחת היסוד הפשוטה, שהמטרה של שני הצדדים זה להתחבר וליצור קשר. חשוב לומר שאחד הדברים שיכולים מאוד לעזור לשיחה הזאת ולקשר הזה, זה הרגל קדוש שרבי נחמן הנחיל לנו, שנקרא התבודדות. בודדות, רבי נחמן אומר שכל יום אדם מתרגל לעמוד מול השם ולבטא את עצמו. לעמוד מול מי שברא אותו ולספר לו מה שכואב לו, מה שחסר לו, מה הוא מרגיש, מה עובר עליו, מה הוא היה רוצה, גם לשתוק. להיות בקשר, להיות בקשר. הדבר הזה שאדם נמצא מול הקדוש ברוך הוא ומתחיל להתרגל לתקשר, אם אפשר לנהל שיחות מחוץ לחדר זה יהיה יותר נוח לנו. אז אם אדם רגיל לתקשר עם השם ולדבר איתו על כל דבר, אז הוא ימצא את עצמו יותר קשיר גם לדבר עם בני אדם. הוא מכיר את הדבר הזה, מכיר את המציאות הזאת. אז וגם הפוך, כשאדם מתרגל לתקשר ולדבר עם מישהו שקרוב אליו, אז הוא כבר מכיר את השפה הזאת, הוא כבר יהיה לו יותר נוח לפגוש את הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו, כי הוא יודע מה זה לדבר בכנות, מכיר את העניין הזה. והרבה פעמים מישהו נכנס, באמת רואה שהנה מקשיבים לי סוף סוף, אז הוא מתחיל להתלהב, אז גם שאתה כבר בהילוך שני, שלישי, רביעי, תשים לב שלפעמים צריך לעצור בצד. נכון, נפתח פה משהו ואתה מספר ומקשיבים לך, מצוין, אבל כדאי לעצור מדי פעם ולשים לב למה קורה עם השני. אולי פתאום הוא נהיה חמוץ, אולי הוא פתאום נסגר, אולי אתה לא נתת לו מקום, אתה צריך גם להיות קשוב לתגובות שלו. יש מקום לשאול, מה את חושבת על מה שאני אומר? איך את מרגישה עם זה? מה זה עושה לך? לא לדהור, נכון? זה לפעמים מתלהבים ומשהו נפתח, אבל גם פה זה טוב לעצור. ולפעמים בן אדם עכשיו עסוק באיזה הסבר של משהו, שבעצם הנושא שכואב לצד השני זה בכלל משהו אחר. הוא עכשיו עסוק באיזה הסבר, באיזה התנצלות, באיזה הצטדקות. אם היה שואל, רגע, מה את אומרת? אתה אומר, אתה יודע, אני בכלל במקום אחר, אני אשמח לשמוע אותך, אבל אני בכלל, מה שמציק לי זה עניין אחר, שאתה בכלל, בוא נדבר רגע, לפעמים זה דבר קטן, ויש פה הסברים גדולים, כשבעצם מדובר על איזה דבר קטן. הדבר שהכי מרחיק והכי סוגר, זה פתגמים. גם פתגמים יש להם כוח לסגור את הלב, ולנתק את הקשר, וזה יכול לקרות בשנייה, לא קורה שום דבר, אפשר לפתוח חזרה, אבל מה זה פתגמים? שמישהו אומר משהו שזה נכון, בעיקרון זה נכון, אבל זה לא משקף את מה שאני מרגיש כרגע. מישהו כועס, מישהו מרגיש ריחוק, מישהו בצער. אז להגיד עכשיו אני מאוד שמח שאנחנו מדברים, זה שקר. למה? כי זה לא משקף את המצב שלך כרגע. אתה לא שמח כרגע, אתה כועס. היה עדיף שתגיד, אני מרגיש שמשהו סוגר אותי, אני עכשיו בכעס, אני לא, קשה לי, אבל אני רוצה לדבר. האמת היא הדבר המרכזי בתוך השיחה הזאת. וגם כשאומרים דברי תורה או רעיונות אמיתיים, אם הם אמורים לייפות את השיחה בהרגשות טובות של ציטוטים, אז הרבה פעמים זה ההפך. כי אף אחד לא רוצה לשמוע ציטוטים, כל אחד רוצה לשמוע את השני. אם אתה מספר על עצמך, אני רוצה לשמוע. אם אתה מספר לי מה קראת ולמדת באיזה ספר וזה לא קשור אליך, אז אני לא רוצה לשמוע את זה. אף אחד לא רוצה לשמוע פתגמים. גם כשמדברים על נושא של אמונה, אחד מהצדדים אומר שיש לו ספקות, יש לו בלבולים, יש לו סימני שאלה, קשה לו לקבל מה שקורה לו בחיים, קשה לו לקבל מה שהשם עושה. אז עכשיו להגיד הכל לטובה, זה דבר חמור מאוד. למה זה חמור מאוד? כי גם השני יודע שזה כתוב שהכל לטובה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על שיחה כנה של מה אני מרגיש, ולא על מה האמת של החיים. היה עדיף להגיד, אני מאמין שהכל לטובה, אבל מה שאני מרגיש עכשיו זה שזה לא לטובה. אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא כועס עליי. כשמביאים פתגם, אז זה הרבה פעמים סותם את הפה לשני, כי הוא מרגיש שלא שומעים אותו. כן, כתוב שככה, ובאמת זה... אני כרגע מרגיש שהכל לרעה. אז אתה יכול לשמוע אותי, יכול להקשיב לי, אתה יכול להיות איתי. אני עכשיו לא מערער את יסודות האמונה של הבית, אני לא פותח פרק של דיון פילוסופי או עקרוני ביסודות האמונה, אני רק משתף אותך במה שעובר עליי כרגע. בא לי להרוג מישהו, אסור להרוג. זה לא השאלה אם מותר או אסור להרוג, אני רק משתף אותך ברגע שאתה, אני לא הולך להרוג אף אחד, תרגע. תהיה מסוגל לשמוע ולהרגיש מה השני מרגיש, זה מקל עליו וזה עוזר לו יותר מאלף פתרונות שתביא שגם הוא מכיר אותם בדרך כלל. ובאמת הדבר הכי חשוב בקשר ובתקשורת, זה ברור, זה כאילו טיפשי שצריך להגיד את זה, אבל זה צריך להגיד את זה, הדבר הכי חשוב זה אמת. יש ספר שנקרא שערי צדיק, סדרה של ספרים מאוד יפים ומעניינים של הרב גדליה קנינג זצ"ל, שהוא מכתבים שהוא כתב לכל מיני אנשים וכל מיני שאלות. אני אקרא לכם קטע קטן מרגש. הוא נותן פה הדרכה למישהו ששואל אותו איך לדבר עם אשתו. אז הוא כותב לו ככה: כשמדברים אליה דברי אמת מתוך נקודת האמת שבלב, אזי בקלות נמשכת דעתה ורצונה לדעת ורצון הבעל, כי האישה מכרת היטב בבעלה עם כוונתו לשם שמיים באמת, ואז היא מעריצה ומכבדת אותו. תגיד את האמת, היא יותר תכבד אותך מאשר שתגיד פתגמים ותנסה להעמיד פנים. והאמת כוללת גם את החולשות והחסרונות. לא צריך להסתיר חולשות וחסרונות, צריך להיות אמיתי. וזה יותר יוצר כבוד אחד לשני מאשר להעמיד פנים שאני מושלם, אני צדיק ולא קורה לי כלום. תהיה אמיתי. עוד נקודה חשובה, כשאחד מבני הזוג מדבר, אז כדאי שהוא יבדוק את עצמו, מאחר שהעיקר זה האמת. האם אני בשיחה הזאת או במילים שאני אומר, האם אני חותר אל האמת, או אפשרות אחרת מצויה ולא טובה, שאני עסוק בלהצדיק את עצמי. אם אני עסוק בלהצדיק את עצמי, זה לא תקשורת. אבל אתה רוצה להיות אמיתי, אז תגיד, בא לי להצדיק את עצמי, אבל אל תצדיק את עצמך. בא לי להצדיק את עצמי, אבל האמת שאני מוכן כן לשמוע, אני רוצה לשמוע. אני מבין שלהצדיק את עצמי זה לא תקשורת, זה רק התגוננות. וכשאדם מוותר על הרצון הטבעי שלו להיות צודק ולא אשם, זה פשוט קדושה. זה פשוט מזכך אותו וזה מנקה אותו, וזה נקרא מצוות תשובה. אני מוותר על הרצון הטבעי שלי להיות צודק ולא להרגיש לא נוח. אני מוכן להרגיש לא נוח. אני לא רוצה להיות צודק, אני רוצה את האמת. בוא נראה מה האמת. אז גם אם זה יגרום לי לעבור דרך איזשהו רגע של אי נעימות, שהתגלה שאני לא מושלם, שאני עושה טעויות, אז האמת הזאת יותר תעזור לי, ויותר תחבר בין שני בני הזוג, מאשר כל דבר אחר. זה הכוח של האמת. ובאופן מפתיע, האמת תהפוך את האדם להרבה יותר מכובד בעיני בני הזוג שלו, מאשר כל התממות או הצטדקות או עמדת פנים. אז מה שאנחנו אומרים פה זה בעצם אין בעיה לחשוף רגשות וחולשות ומחשבות לא נעימים או קשים. כמובן, יש הלכה, ואנחנו מדברים על חשיפה של רגשות שהיא לא תפגע בשני. אסור לפגוע בשני, מצד שני גם לא לשקר לו. וכשבן אדם משקר לשני, אז בעצם הוא אומר לו כך, אני כל כך לא מאמין בקשר שלנו, אני כל כך לא מאמין שאתה תוכל לקבל את מה שעובר עליי, עד שאני נאלץ להסתתר ולשקר. זה בעצם מה שהוא אומר לו. כשהוא אומר לו את האמת, על מה שעובר עליו, על מה שקשה לו, אז הוא אומר לו, אני כל כך מאמין בך, שאתה אכפת לך ואתה מחזיק ממני למרות החסרונות והחולשות שלי, שאני משתף אותך. וזה אני משתף אותך. ובעצם הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, התקשורת הזאת, ההבנה של השני וההשתתפות במה שעובר עליו, זה נקרא לכבד אותו. זה כבוד. כבוד זה לא כמו ש... בכל מיני מקומות מסבירים שזה סוג של משהו חיצוני כזה, גינונים וטכניקות של כבוד. זה לא כבוד. אם אני לא אמיתי עם השני, אז אני בעצם בז לו, לא נותן בו אמון. לכבד מישהו זה לתת מקום למה שעובר עליו, למה שהוא חושב, למה שהוא מרגיש, לא להקל ראש במכאוביו ובמה שעובר עליו. אותו דבר בדיוק גם עם ילדים. לכבד את הילד שלי זה להתייחס בשיא הרצינות לכל מה שהוא עובר, ולא להגיד איזה טיפשי וקטנוני וילדותי. מבחינתו זה החיים, וזה החיים שלו, זה לא טיפשי ולא קטנוני ולא ילדותי, ואם אני אסתכל עליו ככה, הוא ילמד להרגיש חסר ביטחון ואפס, ואותו דבר בזוגיות. אני שומע את מה שאתה עובר, ואני מסתכל עליך בגובה העיניים, ואני יודע שזה מה שאתה עובר, ואני רוצה לשמוע את זה. הרבי ישראל מסלנט אומר דבר מדהים, הוא אומר שכשילד קטן משחק בגיגית עם מים, ויש לו שם קליפה של אגוז, שהוא מדמה שזאת אונייה, והקליפה הזאת טובעת, אז הוא מרגיש צער זהה לסוחר שספינתו טבעה בים. תחשבו על זה, זה פשוט מחריד. זה מה שהוא מרגיש, ספינה שלו טבעה בים. אני לא יכול להגיד לו, מה אתה בוכה על השטות הזאת? מה אתה כאילו נהרס העולם? לא, זה העולם שלו. וככה גם לגבי בני זוג, כל אחד עם העולם שלו, מה שעובר עליו זה מה שעובר עליו. אנחנו לא נותנים לו ציונים, אנחנו לא מחלקים לו פרסים או עונשים על מה שעובר עליו, זה מה שעובר עליו. זה מה שהוא מרגיש. במה שבן אדם מרגיש אין אמת או שקר, זה מה שהוא באמת מרגיש. כשילד מפחד שהוא ימצא איזה מפלצת בחושך בחדר מאחורי הדלת, אז זה מה שהוא מרגיש, זה באמת מה שהוא מרגיש. אתה לא יכול להגיד לו, זה שטויות. אתה יכול להגיד לו, אני רואה שזה מה שאתה מרגיש. ואם יהיה מקום להסביר לו מה המציאות, אז אתה יכול גם להסביר לו, אבל אתה צריך להבין שזה מה שהוא מרגיש. אותו דבר בין בני זוג, שאישה אומרת לבעלה, אני מרגישה שאימא שלך כועסת עליי, אני מרגישה שאני לא יכולה לצאת החוצה, כי אני לא נראית טוב. זה לא משנה כרגע מה האמת שצריך להסביר אותה, זה פשוט מה שהיא מרגישה. וכשבעל מספר לאשתו מה עובר עליו ומה הוא מרגיש על מה שקורה לו מחוץ לבית או בתוך הבית או איתה או עם הילדים, אז זה מה שהוא מרגיש, זה לא האשמה, לא צריך להצטדק ולא צריך לפתור ולא צריך למצוא את הרעיונות הנכונים שיקשטו את השיחה. צריך לשמוע שזה מה שהבן אדם מרגיש. כמובן שבשכל כולנו יודעים את הדבר הזה, אבל זה נשאר עדיין קשה, כי אנחנו צריכים לסגל הרגלים של תקשורת מסוג אחר ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים להדוף האשמות או להאשים, וזה גורם בלגן. רבי נתן מספר לנו בשיחות הר"ן רש סמך ג' על מה שרבי נחמן סיפר לו בעניין של זוגיות. סיפר לי אחד שהיה מסיח עמו זכרונו לברכה, מישהו סיפר לרבי נתן שיחה שהייתה לו עם רבי נחמן. מעניין בני הנאורים, כוונה זוגות צעירים בהקשר הזה, ששכיח מאוד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם, ונפרדים זה מזה איזה זמן, שאחד בורח מהבית ונעשה בלגן, זה אומר שזה שכיח, מעניין שזה כל כך שכיח, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום, ובסוף יכולים גם להתגרש מזה. אז מישהו סיפר את זה לרבנו, אמר שזה מעשה בעל דבר, החיכוכים והמחלוקות שיש בזוגיות, זה מחלקה מיוחדת של הסיטרא אחרא. זה חיבה מיוחדת שיש לסיטרא אחרא להרוס בתים ולגרום פירוד. שמניח את עצמו, היצר מניח את עצמו על זה מאוד, זה יש לו מטרה מיוחדת בעניין הזה, לקלקל השלום של בני הנאורים, של זוגות צעירים, כדי שיתפסו במצודתו חס ושלום על ידי זה. הוא יודע, כמו שראינו בזוהר, אם הוא יקלקל את זה, הוא יקלקל את הכל. לא צריך עכשיו לקלקל לו את הרצון, או את העושר, או את החוכמה, או את התורה, או את השמחה, צריך לקלקל לו את הזוגיות. וזהו, אם יקלקל לו את זה, אז כבר הכל יערס. כי הוא עורב על זה מאוד לתפסם בנעוריהם, בהקשר שלנו בתחילת הקשר שלהם, אז הם הכי רגישים, הם עוד לא ממש קרובים ומכירים, על ידי קלקול השלום בית חס ושלום, שגורם בארמומיותו לקלקל השלום שביניהם, והעריך בשיחה זאת. מה אומר היצר הרע שהוא מצליח כל כך לזרוע פירוד בין אנשים שבחרו לחיות ביחד את החיים שלהם, בחרו לעמוד תחת החופה, זה חתיכת החלטה בחיים. אז איך אפשר כל כך בפשטות להרוס את הקשר שלהם? איך זה קורה? אז איך זה קורה? הוא משכנע אותנו שהצד השני הוא, אין לו כוונה טובה. זה הנקודה. רבי נתן כותב ככה בליקוטי הלכות. ועיקר המחלוקת הוא מחמת שכל אחד אינו מאמין בחברו שגם כוונתו ורצונו לשם שמיים. אף על פי שאין חברו מתנהג בדרכו ורצונו. בגלל שהוא לא בדיוק דומה לו בכל דבר, אז הוא מתחיל לחשוב שבאמת יש לו כוונות רעות, והוא עושה בכוונה. עד שלפעמים יכול לקרות כזה דבר, אומר רבי נתן, יש, ששני בני אדם, שניהם רוצים רצון אחד, ואף על פי כן יש ביניהם מחלוקת גדול. מחמת שכל אחד אינו יודע שחברו רוצה גם כן בזה. שני אנשים רוצים בדיוק את אותו דבר, והם נמצאים במחלוקת עצומה. איך זה יכול להיות? כי הם לא יודעים מה השני רוצה. למה הם לא יודעים? אומר רבי נתן, פשוט. ואינם מתוועדים יחד לדבר אחד עם חברו, לגלות דעתו ופנימיות רצונו. הם פשוט לא נפגשים ולא מתקשרים. אז על בסיס שלא נפגשים ולא מתקשרים בכנות, ברור שאפשר לזרוע דמיונות של פירוד ומחלוקת. מה הפתרון? לדעת שזו עבודה, שזו החלטה, לדבר, להיפגש, ואז מתברר שזה מה שהם רוצים. ומה המטרה שוב של השיחה הזאת? אני רוצה שוב לקרוא לכם איזה קטע משערי צדיק של הרב גדליה קניג, כי זהו כלל גדול ועיקר גדול בעבודת השם. אם אתה רוצה להיות בקשר עם מישהו או לעזור לו, קל וחומר בזוגיות, כי זהו כלל ועיקר גדול בעבודת השם, שכל מי שרוצה לדבר על לב שום אחד מישראל דברים המתיישבים על הלב, לעשות לו טובה, הן בגשמיות וכל שכן ברוחניות, להשיבו אל אביו שבשמיים. אתה רוצה לעזור למישהו, לעודד אותו, לחזק אותו, להיות איתו בקשר קרוב, אז אי אפשר אלא על ידי שהוא בעצמו נכנס עמו לגמרי במצבו ברוח ונפש, לסבול את סבלו, לכאוב את כאבו ולשמוח בשמחתו, ממש כאילו היה זהו בעצמו מלובש באור חברו. אומר, האפשרות לעזור למישהו ולעודד אותו היא לא על ידי הסברים ועטפות וציטוטים, אלא על ידי השתתפות כנה, עד שאתה מגיע למצב שאתה מרגיש את השני ומה עובר עליו. כשאתה מגיע לזה, אתה עושה לו את הטובה הכי גדולה שאתה יכול לעשות לו, ואז אם יש לך מה להגיד, אז יכול להיות שגם יישמע, אבל הנקודה העיקרית זה הנקודה הזאת. וצריך לדעת שהחסד הזה שמדובר עליו, של לשאת בעול עם חברו, לפתוח את הלב, ליצור קשר ואחדות, ולעשות כלי לכל השפע הזה שדיברנו קודם, זה רק בן אדם אחד יכול לעשות בעולם. זה רק האיש יכול לעשות עבור אשתו, והאישה לעשות עבור בעלה. תארו לעצמכם שיש מישהו שחולה מאוד, חס ושלום, והוא במצב ממש ממש קריטי, והוא צריך מנת דם. והבעיה שיש רק בן אדם אחד בעולם שיש לו את הסוג דם הזה. יש סוג דם F, נגיד. אז יש רק אחד שיש לו את הסוג דם הזה. ואם הוא לא יקבל דם מהאדם הזה, הוא פשוט ימות. אז זה המצב בזוגיות. אף אחד לא יכול לתת דם לאישה, רק בעלה. אף אחד לא יכול לתת דם לאיש, רק אשתו. זה הדבק, הם דבר אחד. זה לא משנה כמה אנשים חכמים וטובים ובני משפחה וחברים מבחוץ ייתנו כתף ויתנו תשומת לב. אם אין פה את הדבר הזה בתוך הזוגיות, אז זה לא יעזור. זה הלימוד הגדול שאנחנו יכולים לראות פה מהפגישה הזאת, מהחיבור הזה של יהודה ויוסף, מתחברים ומתאחדים, וזאת השם שנזכה כל אחד בבית שלו ובזוגיות שלו, בזוגיות שתהיה לו, לבנות את האיחוד הזה ולמסור את הנפש על הקשר הזה, שהכי חשוב לזכור שהוא מתנהל בלי דעות, בלי פתרונות, בלי אשמים, רק בהקשבה ולימוד סבלני אחד של השני. בעזרת השם שנזכה.